פתח. כל חי תמיד איתי, כל חי. חדשות כל חי, השעה 9. שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ותוקף את הכוונה לזמנו לשימוע לפני הבחירות בתיקים העוסקים בעניינו. הסרטון שפרסם אמר לא מתחילים בשימוע לפני הבחירות, אם לא מסיימים אותו עד לבחירות. גורמים במערכת המשפט מותחים ביקורת על דבריו של ראש הממשלה ואומרים כי הם נועדו להשפיע על החלטת היועץ המשפטי לממשלה, להטיל דופן באמון הציבור במערכת המשפט ולהציג אותה כבעלה דעה פוליטית. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן החליט להאריך את מינויו של ניצב מוטי כהן כממלא מקום מפכ"ל המשטרה בארבעה חודשים ולהמתין עם הגשת מועמד למינוי קבע לתפקיד המפקח הכללי עד לכינונה של הממשלה החדשה. השר ארדן אמר כי אף על פי שקיימים מועמדים ראויים לתפקיד, זו ההחלטה הראויה והנכונה לטובת המשטרה בנסיבות שנוצרו בשל הקדמת הבחירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בערב השבת בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. השניים דנו במצב בסוריה ובהתפתחויות האחרונות וסיכמו על המשך התאום הביטחוני בין הצבאות. ראש הממשלה אמר שישראל נחושה להמשיך במאמציה למנוע מאיראן להתבסס צבאית בסוריה. ג'ון בולטון, היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הגיע הערב לישראל. הודעה שפרסם עם נחיתתו אמר, אני מצמא לפגוש את הבכירים הישראלים מחר ולדון עמם במגוון רחב של תחומי עניין המשותפים משתי המדינות ובהם המחויבות המתמשכת שלנו לביטחון ישראל. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי הדיונים עם הבכירים הישראלים יעסקו בעיקר בנסיגה האמריקנית מסוריה. בתוך כך גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לרשת NBC כי ארצות הברית תשאיר עדיין בסוריה חיילים לזמן בלתי מוגבל גם לאחר הנסיגה הצבאית מהמדינה. המשטרה עצרה ערב שני נערים נוספים בחשד למעורבות לכאורה בפרשת הטרור היהודי אותה חוקר השבק. כתבנו לענייני התיישבות אריאל שרפר מוסר כי בשבוע שעבר נעצרו שלושה נערים נוספים בפרשה. כל הנערים תלמידי ישיבה בשומרון. מחר יובאו כל החמישה לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. צו איסור פרסום מוטל על פרטי הפרשה. תחזית מזג האוויר, הלילה ירדו גשמים מקומיים בצפון ובמישור החוף, מחר ירד גשם מדי פעם, בצפון הארץ בחרמון ירד שלג. בדרום ובמרכז הארץ יעשה אביך, הטמפרטורות ירדו ויהיה קר. לקראת ערב הגשם יתחזק ויתפשט למרכז, ויתכן שירד שלג גם בפסגות הגבוהות של הרי הצפון. יום שני יוסיף לרדת גשם מדי פעם, בעיקר בצפון הארץ, בחרמון יוסיף לרדת שלג ויהיה קר מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד
איתי. אני שסבץ סליקה עם רבנו תם, ואני יכול להמשיך לספור עם ברכה. אומר הרב, לא, לא עושים את הספק ספיקה הזה. כי למה? היות והמנהג בארץ ישראל כמו הגאונים, אז אנחנו לא יכולים לצרף את רבנותם להתיר לברך. כך כותב הרב בחזון עובדיה יום טוב, בהלכות ספירת העומר. האמת, אחרי שאני ראיתי את זה, אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? הרי הרב בעשרות מקומות מצרף את רבנותם. איך פתאום פה הרב אומר שלא מצרפים את רבנו תם, ועוד אנחנו כל מוצאי שבת חושבים לרבנו תם, מוצאי כיפור, מוצאי פסח, כי מרן בזה כמו רבנו תם. פתאום עכשיו, רבנו תם אפילו לספק, הוא לא מצטרף, היה קשה כאילו להבין מה, למה הרב כותב את זה. היה ככה. אחר כך עשיתי לעצמי רשימה ארוכה של כל מיני מקומות שהרב לכאורה צירף את רבנו תם. אז לפי היסוד שהרב כותב פה, כאילו הספק הזה שרבנותם נפל. האמת רבותיי, אני רוצה לומר, זכיתי ברוך השם לילקוט יוסף של הרב במהדורה חדשה, הלכות שבת, ושם בסימן רש עין א', הרב שואל את השאלה הזאת. מרן רבנו שואל את השאלה הזאת על הרב, איך קרה פתאום שהרב לא מצרף את רבנו תם, כשראינו שבתארת הבית וביבי העומר ובהרבה מקומות, הרב מצרף את רבנו תם. ושם הרב תירץ תירוץ אחד שהוא למעשה מבטיח לכל המקומות. אומר הרב, כל המקומות שראינו שמרן הרב עובדת צרף את רבנו תם, בבין השמשות שלנו, זה קודם כל הוא צרף את שיטת רבי יוסי, שכמו שאמרתי לכם, רבי יוסי סובר שבין השמשות הוא כערף עין, והוא בא אחרץ את הכוכבים של רבי יהודה. אז לפי זה בכלל בין השמשות שלנו הוא יום. ובצירוף לזה הרב הוסיף את רבנו תם. אבל לסמוך על רבנו תם בלבד כדי להתיר לברך, זה בגלל שהמנהג בארץ ישראל כמו הגאונים, זה אי אפשר להגיד, כי יש לנו פה חשש שברכה לבטלה. ושם, שם יהיה חמה בטוב ושוטה והנימים של הרב, אני אומר לכם, לא השאיר פינה וזווית, ממש לא השאיר פינה וזווית. כל המקומות שהיו אצלי ברשימה, הרב התייחס אליהם ותרס אותם אחת לאחת. ממש כל מקום ומקום הראה איך באמת משנתו של מרן הרב עובדיה עליו השלום היא סדורה, הדרך סלולה, הדברים ברורים. כמה צריכים להיות זהירים, רבותיי? יש, ברוך השם, הרבה אברכים ששוקדים באוהלה של תורה. ויש היום עשרות כוללים שלומדים לעסוק השמעת את העלי בדהלכתה. וזה היה דרכו של מרן, של הרב. זה מה שהוא רצה, שיצאו תלמידי חכמים, שיצאו מורי הוראות. אבל כמה צריכים להיות זהירים במשנתם של הזקנים? תלמידי חכמים גאוני עולם, גדולי עולם, כותבים משהו, אפילו אם זה לא מובן לנו באותו רגע, תחכה כמה זמן, תעיין, תבדוק, תחכה עוד שנה, עוד שנתיים, לא יקרה שום דבר. לכל קושיה יש תירוץ. לפעמים נראים לנו דברים מחודשים, לפעמים נראים לנו כביכול חס ושלום איזה סתירה באיזה מקום, בין מקום למקום. באותו רגע שאתה רואה את זה, זה נראה כאילו סתירה ברורה, אין על זה תירוץ. אבל אתה מחכה כמה שנים, ופתאום אתה רואה שתבח שמול הרד, איך הדברים מסודרים. או שמרן הרב עובדיה בעצמו, כמו שאמרתי לכם, ביבי עומר חלק י' בסימן כף, הרב תירץ עשרות קושיות על מקומות שהיה נראה לכאורה, שהוא פעם סובר את הרדב"ז, פעם לא סובר את הרדב"ז. הרב סידר את כל המקומות בתשובה הזאת. אם לא היינו מחכים לזה, היה נראה לנו כאילו חס שלום, יש סתירות בדברים. וגם בדברים שהרב לא התייחס אליהם בתשובה הזאת, אז ברוך השם זכינו שמרן הרב יצחק השם יחמר בטוב ושוטה בנעימים תרס לנו את כל המקומות אחת לאחת שם בסימן רשע אין א' במהדורה החדשה של ילקוט יוסף שתבח שמו לעד. באמת רואים שם שהרב יתייחס לכל המקרים, יישב את כולם בטוב טעם ודעת, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה לכוון לעמיתה של תורה ונזכה ללכת לאורו של רבנו לאורך ימים ושנים, אמן ואמן.
חזק וברוך לגאון רבי גדעון בן משה, ראש בית תורה. אנחנו מכירים אותו עשרות בשנים, תמיד היה צמוד לפסקים של מרן זכר צדיק לברכה, ובקי הרבה באבי עומר. מי שבקי באבי עומר אז זה בקי בכל התורה כמעט, בדברים המעשיים. השבוע היינו בהזכרה של הגאון הרב ישוע ממן, זכר צדיק לברכה, בבאר שבע. היה שם איזה אברך אחד, ראש כולל, אומר לי, אני רוצה לעשות סיום בהזכרה. סיום, חשבתי סיום מסכת. סיום הכל יביע עומר, 11 חלקים. אתה כולל אבן עזר, חושב משפט, אומר, כן, כולל הכל. 25 שנה למד את זה. היה יושב למים כוללות, אומר לי, אני היום לא מסוגל לפתוח ספרים אחרים, אני לא יכול. נראה את הרמה של הרב, כל רז לא עניס לי, הכל בשכל ישר, לא יכול לפתוח ספרים אחרים. ועמד שם ועשה את הסיום של כל חלקי אבי עומר. אדם שלומד אבי עומר, אשרה ואשרה חלקו, יודעת כל התורה. אני אברך את רב גדעון שיזכה להדיר תורה לאדירה, ואני אומר, אשרי העיר שתזכה ברב גדעון שיהיה רב עיר. זה זכות גדולה של העיר שיהיה שמה רב עיר וזכה את הרבים. כמה מרן היה רוצה את הדבר הזה. לכן יהי רצון שעלה מעלה מעלה, ואזכה להפיץ תורה, להגדיר תורה ולהדירה. דיברנו שבוע שעבר על אישה שמקבלת שבת בהדלקת הנרות, דרך הנשים האשכנזיות. אנחנו הספרדים למדנו שבוע שעבר שאין קבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות. אבל לפעמים יש נשים צדיקות וחסידות, חיתנו כבר את כל הילדים שלהם, באים, מדליקים נרות, מיד אחר הזה יושבים, קוראים מתפללים, קוראים שיר השירים, צדיקות וחסידות, ומקבלות שבת בפירוש בהדלקת הנרות. אפשר, חושבות בפורש, קבל שבת, פורשות ממלאכה, אשריהם ואשרי חלקן, גם אצלנו הספרדים. רק אצלנו בסתם, הדלקת נרות לא מקבלים שבת. אבל אם זה להדיה, כן. או איש שהוא אלמן, רווק זקן, גר לבד, מה כן, חייב להדליק נרות במקום שהוא גר. אז אם בפירש חשב בדעתו לקבל שבת, זה נקרא קבלת שבת, קבל עליו שבת. אחרי שהוא קיבל שבת, פתאום הוא שם לב, או האישה או האיש, שמו לב שהפלטה לא מחוברת לחשמל. מה יאכלו? הלילה עוד אוכלו עוד אוכל בקבל, אבל עוד הבוקר החמין, מים חמים, מה יעשו? עכשיו הוא לא עצמו גמרנו, קיבל שבת, לא יכול, מה יעשה? אבל יש לו אחד בני הבית, או האישה, בעלה נמצא, או הבעל נמצא אחד הילדים שלו, שעדיין לא קיבלו שבת, עוד מוקדם, 4:30, שבת בדרך כלל זה 10 דקות, 15 דקות לפני השקיעה, לא תלוי בשירים ששרים ברמקול, אלא ב10 דקות לפני השקיעה, זה בדרך כלל אדם מקבל שבת. הם לא קיבלו שבת, הבנים שלו, או האישה, בעלה לא קיבל שבת. מה שהיא קיבלה שבת, בעלה לא נגרר אחריה. יש בזה מחלוקת, אבל ככה ההלכה. שהבעל לא נגרר אחרי אשתו בקבלת שבת. אז היא רוצה להגיד לבעלה, תשמע, הפלטה לא מחובר. תחברי את זה, תחבר את זה. או הגז, פתאום מסתכלת, רואה שהגז מחובה. שמה את הפח על הגז, שמה את הסירים, הכל, הכל בסדר, אבל העיקר חסר מן הספר. הגז מחובה. רוצה להגיד לבעלת, תדליק את הגז. הוא הולכת, רואה את הבוילר דלוק. בוילר דלוק, זה סוחב חשמל, חבל על הכסף. יש מקומות, בתים הישנים, שזה גם סכנה, יכול להתפוצץ. בבתים החדשים בדרך כלל זה לא קורה, אבל בבתים הישנים, הבוילר הישן, יכול להתפוצץ. מפחדת, חוששת. רוצה להגיד לבעלה, תחבא את הבוילר. היא קיבלה עליה שבת, לא אסור. אבל מותר להגיד לבעלה או לילדים שלה, כן, תחבו, תדליקו, תעשו מה שרוצים. מקור של הדין הזה, זה הרשב"א. ומביא את זה בית יוסף, בסוף סימן, רש סמך ג' גם בית יוסף, וגם בשולחן ערוך שם, בסעיף האחרון, סעיף י' ז'. מי שקיבל עליו שבת, יכול להגיד לחברו שלא קיבל שבת, תעשה מלאכה בשבילי. מרן הביא את זה בשם, בשולחן ערוך, בשם יש מי שאומר. למה כך הוא הביא? כי יש ארן שחולק על הרשב"א. הוא אומר לא, ברגע שהיא קיבלה שבת, קיבל שבת, לא יכול להגיד לאחרים, מה אתה מדבר דיבור חול בשבת? אסור להגיד לאחרים שעשה מלאכה בשבילו. זה דעת ארן. הבית יוסף מביא את ארן, והוא חולק על ארן, הוא מיישב את הרשב"א, מה שהקשה עליו ארן, הוא מיישב את הרשב"א ופוסק עם הרשב"א. לכן הוא כתב בשולחן ערוך, יש מי שאומר, לרמוז לנו, יש מי שחולק, ארן. אבל מה דעתו של שולחן ערוך? כמו יש מי שאומר. זה דרכו של מרן כמה פעמים, שמזכיר איזה פוסק בשם יש מי שאומר, לא מזכיר חולק, הלכה כמו מישהו שאומר. רק אמר את זה כדי לרמוז, תדע שיש מי שחולק. אבל מהדין, הנה חנה מזה מותר. כעין, סתם ויש. מרן כותב בשולחן ערוך, הלכה בסתם, ויש אומרים כך וכך. או כותב יש ויש. יש מי שאומר כך, יש מי שאומר כך. יש לנו כללים. כתוב בעלי הכללים, סתם ויש הלכה כסתם לגמרי. לא צריכים בכלל לחוש, לא יש מי שאומר. רמה מפנו, הוא היה מטפל בהדפסה של הספרים של מרן הבית יוסף. הוא היה בגיל 30, בערך, כאשר מרן הבית יוסף נפטר. זאת אומרת, הוא היה בדורו של מרן פחות או יותר, בערך בן 30. והוא כותב בספר שלו, שוט הרמה מפנו, סימן צד דיזיין, שהמחבר, השולחן ערוך, לא הביא את סברת החולקים, אלא לחלוק כבוד לבעליה. תדע שיש מי שאומר כך וכך, אנחנו מכבדים את הדעה השנייה. יש ארן, שארן חולק, על הרשב"א, אבל מה דעתו הוא? הוא דעתו לכתחילה. דעתו כמו הסתם, או כמו שאומרים בתרה, או כמו המקרה שלנו, מה שהזכיר בשולחן ערוך, יש מי שאומר, ככה דעתו של מרן. ולא הזכיר סברת החולקים, לא רמז לחולקים, אלא לחלוק כבוד לבעליה, ולא כדי לחוש את דבריהם. זה מפורש, מאמר פנוי בסימן צד זין, והעתיקו אותו כל בעלי הכללים. גם כאן, אז מרן דעתו באמת, מי שקיבל עליו שבת, בעוד יום, יכול להגיד לחברו, מי שהוא רוצה, שלא קיבל שבת, תעשה מלאכה בשבילי. הרמה מוסיף, ומותר לו להנות מאותה מלאכה. אבא עתליה, אם מותר להגיד, אז גם מותר לו להנות. אם היה אסור להגיד, אסור שיהנה. וכמה שהוא עשה את זה ביתר, מותר להגיד, בסוף סוף הוא לא קיבל שבת, לכן מותר להנות. ההלכה הזו, יש בה שני טעמים. טעם אחד שכותב אותו הבית יוסף, בסוף סימן רש סמך ג' אומר הבית יוסף, הוא יכל לא לקבל שבת, היה בידו היה שלא לקבל שבת, אז הוא הביא את עצמו לידי תוספת שבת, שעה 4:30 הדליק נרות ומפורש קיבל שבת, או אישה אשכנזיה שקיבלה שבת בהדלקת הנרות, היא יכלה להגיד תנאי שלא מקבלת שבת, היא יכלה לאחר את ההדלקה בעוד כמה דקות, יכלה לאחר את ההדלקה, אז היא קיבלה עליה שבת, בידה היה לא לקבל שבת, כיוון שבידו היה לא לקבל שבת, לכן נכון להגיד לחברו שיעשה מלאכה בשבילו. זה טעם של הבית יוסף. אבח, הוא היה בדורו של מרן הבית יוסף. הוא היה בגיל 14 כשמרן הבית יוסף נפטר. הוא היה נער בישיבה קטנה, בגיל 14 כשמרן הבית יוסף נפטר. אבח וחתנו, התורה זהב, שניהם כותבים טעם אחר. לא הסכימו עם הטעם של הבית יוסף, יש להם כל מיני קושיות על זה. הם אומרים טעם, אין איסור אמירה לגוי, אלא בדבר שווה בכל. אם כולם זה אסור, יש איסור אמירה לגוי. או אסור להגיד לישראל חברו, לפני עיוור, לא תיתן מכשול. דבר שלא שווה בכל, כמו פה אצלנו. יקיבלו עליה שבת. אצלה זה שבת, ואצלה זה אסור לחבר את הבולר, להליק את הגז, לחבר את הפלטה. אצל השני שלא קיבל שבת, אצלו זה מותר. כל איסור אמירה, שאנחנו עושים אמירה לגוי או אמירה לישראל, זה רק דבר שווה בכל. לא שווה בכל, לא. מילים אחרות, אפשר להוסיף, להסביר את הבח והתז. אמירה לגוי, שמענו. אמירה לישראל, לא שמענו. ראינו, אמירה לגוי, חייבים עשו אמירה לגוי, עם כל מיני טעמים שיש, למה אמירה לגוי אסור. אבל אמירה לישראל, לא שמענו. לכן זה מותר. יש דווקא מינה בין שני הטעמים, נראה את זה בהמשך. בכל אופן, יש שני טעמים להלכה הזו. אנחנו קיבלנו רות מרן הבית יוסף, השולחן ערוך, לכן ההלכה זה מותר. הגאון הבחיים פלאצ'י, בספרו כף החיים, הוא כותב, דין דומה לזה. מי שעדיין לא הבדיל, התפלל עביד ולא אמר את חננתנו, או עדיין לא התפלל עביד, לא משנה, וכבר יצא שבת. היום שבת יוצאת, כמו שאמרתי כמה פעמים, 20 דקות אחרי השקיעה. זה הדין. אלא מה? מרן נתן הוראה לאורחי הלוח של אור החיים, שלא יבוא אנשים יותר מדי להקל, או חשוב לא יבוא להיקשה בחילול שבת. אמר להם, תכתבו בערך חצי שעה פחות או יותר אחרי השקיעה. זה מרן אמר להם את זה, ועשו ככה. אבל ברור שלפי מה שכתוב בגמרא בשבת למדלת, בפוסקים, בערך 20 דקות בקיץ, בחורף, זה פחות. אבל לעגל את זה. 20 דקות אחרי השקיעה, זה יוצא שבת. היום השקיעה נגיד ב5:55, 5:20, בעיקר הדין, יוצא שבת. אנחנו נגיד להחמיר, ככה מנהג תמיד, זה כולם, פחות חצי שעה אחרי השקיעה, כמו שהסברתי. האדם הזה המשיך את השבת. עושה שעה שישית, ושר שירי נשמה, ממשיך את השבת. אבל פתאום נכבה החשמל, ואז הוא רוצה להגיד למישהו שכבר התפלל עביד, מישהו שכבר אמר את חננתנו, הבדיל כבר. אולי אפילו עשה הבדלה על כוס, מה קרה? נכבה חשמל, תדליק את החשמל, או כל מיני מלאכות אחרות שרוצה לעשות. אחד, הוציא שבת, הוא הבדיל. השני, זה שעדיין, אצלו עדיין שבת, הוא אומר למי שהוציא שבת, תעשה מלאכה בשבילי. אומר הכף החיים פלאצ'י, שהנה חינמה יכול. אבל הוא כותב במילים האלו, מי שאמר לחברו שעשה מלאכה, שכבר הוציא ממנו שבת, ועשה את זה לעצמו, לא שעשה את זה בשבילו, אלא עשה לעצמו, תדליק את החשמל בשבילך, את החדר שלך, לעצמו, אז כותב שכמה שקבע כבדין, מותר. מסיים, וראוי להחמיר. הוא למד את זה מהדין שלנו. מי שקיבל שבת מביא עוד יום, שיכול להגיד לחברו שעשה מלאכה, אותו דבר גם לגבי צאת השבת. אותו דבר. יש אדמו"רים, עושים טיש מסעודה שלישית, הם מעריכים מאוד בטיש. רוצה רבנו תם, ועדיין אצלם שבת. יש מישהו מגיע על הטיש, ורוצה לשמוע את המגינות של האדמו"ר. הם מחברים מגינות יפות, האדמו"רים, מגינות של נשמה. רוצה להקליט את זה. האדמו"ר עדיין אצלו שבת. הוא שר ביותר. השני שמקליט, הוא כבר הוציא שבת. התפעל עבית, אמר, אנחנו נתנו, או עשה הבדלה, לא משנה, הוא הוציא שבת. שם את ההקלטה בכיס. זה ביתר, הוא לא באיסור. ברגע שאדם מקליט את חברו, צריך שלא יהיה, שלא ידע מזה. צריך להודיע לו, אני מקליט אותך, תשים לי מה שאתה מדבר, כל מילה ומילה. כאן, לא יודע אם צריך להודיע, כי זה שירי, מה יש בזה? אפילו שהאדמור עדיין אצלו שבת, מותר. זה אותו דין, בערך אותו דין של הקף החיים פלאצ'י. ויש שם שתי נקודות שמרן באבי עומר, בחלק ת' סימן פ' ב' עוד י' ת' הרב מאיר על הקף החיים פלאצ'י, בשתי דברים. דבר ראשון, מה זה שעושה מלאכה עשאה לעצמו? מה זה עשאה לעצמו? אם אתה לומד את זה מדין של מי שקיבל שבת עם בעוד יום, מותר להגיד לחברו שעשה מלאכה בשבילו, לא רק לעצמו. מה זה עשאה לעצמו? זה הרב מיישב. הרב אומר, טוב, זה לאו דווקא. מה שכתב קף החיים פלאצ'י, זה לא דווקא. אבל הרב מאיר עליהם סיום הדברים שלו. וראוי להחמיר. מה ראוי להחמיר? שמי שהבדיל, סליחה, מי שלא הבדיל, שלא יגיד לחברו שהבדיל, תעשה מלאכה בשבילי. ראוי להחמיר. אותו דבר גם לגבי ערב שבת. מי שקיבל עליו שבת, ראוי להחמיר שלא יגיד לחברו, תעשה מלאכה בשבילי. בא מרן ומקשה על קף החיים פלאצ'י. למה ראוי להחמיר? נכון שככה הרן פוסק, חולק על הרשב"א, שלא יכול להגיד לחברו שלא קיבל שבת שעשה מלאכה בשבילו, אבל אנחנו קיבלנו רואות מרן השולחן ערוך, ומרן פסק כמו דעת הרשב"א. אז למה ראוי להחמיר? הרב חולק על הקף החיים, ובצדק, ובצדק, למה ראוי להחמיר? קיבלנו רואות מרן. יש איזה מחבר אחד בזמננו, שהוא עשה איזה מהלך, אנחנו קיבלנו רואות מרן בעיקר להחמיר. אבל להקל, צריך בכל דבר להורות לכתחילה לציבור להחמיר. כל דבר. מרן כותב שמותר, אין בישהו לך בישהו, כל מיני דינים. תורה לכתחילה להחמיר. זה נכורה מה שישר הבאתי לבחיים פלאצ'י. נכורה זה ראיה לדבריו. הוא כותב ראוי להחמיר. זה נגד מרן. קודם כל הוא כותב ראוי. זה מדוקדק הלשון. ראוי, אתה יכול להחמיר, תחמיר. תעשה בדרך אחרת, תעשה. אבל לא כתב שחייב להחמיר. אותו אחד, הוא עשה מהלך שחייבים תמיד להורות לציבור להחמיר. קיבלנו הוראות מרן בעיקר להחמיר. כשמרן עשה משהו, ויש פסקים שמתירים, את תעשה כמו המתירים. זה קיבלנו הוראות מרן. הסברה פה לא מובנת. קיבלנו הוראות מרן מדין החפצה, מדין הגברה. חפצה זה השולחן ערוך עצמו, הגברה זה המחבר השולחן ערוך. משניהם קיבלנו, גם החפצה וגם הגברה. מרן, מי לנו גדול? ממרן. כולם, מי שרוצה להסתכל, יראה בספר מגיד משרים, כמה שבחים מובא שם על מרן הבית יוסף. הרמה שהרבם של האשכנזים, הזכרתי את זה לא פעם ולא פעמיים פה, בשו"ת הרמה בסימן מוח, ממחת, הוא כותב שהוא שואל את מרן, מרנה ורבנה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ואינני חולק על כבודו, כי כל החולק על כבודו, כי חולק על השכינה. זה הרמה כותב ככה על הבית יוסף. הבית יוסף, גדלותו, כולם יודעים מי זה היה מרן הבית יוסף. כשקיבלנו רואות מרן, זה מדין הגברה, תראה כמה הוא חשוב, וגם מדין החפצה, השולחן ערוך, פשטו רואותיו של השולחן ערוך, של החיבור הזה. אז מה, למה ראוי להחמיר? למה קיבלנו רואות מרן להחמיר? הוא מסתמך, אותו אחד שכתב את המהלך הזה, על החידה, וכף החיים, כף החיים, וגם כן, כף החיים סופר, וגם כן על הבן איש חי, כמה מקומות, הם חששו לקבלה. והחמירו כמו הקבלה נגד מרן. אז מה אתה רואה מכאן? צריכים לחוש לקבלה, צריך לחוש להחמיר נגד מרן. והם יודעים שקיבלנו רואות מרן. הבן יוסף חיים, ברב פעלים כותב, אפילו 100 אחרונים יחלקו על מרן, קיבלנו רואות מרן. לא יודע אם יש דבר כזה, 100 אחרונים. יש פעמים כמה עשרות, דיים הגיע ל-100, אבל זה לא משנה. הוא כותב שקיבלנו רואות מרן. הספר שלו בבן איש חי, והגיע ברב ברכות, כמה פעמים חוזר הזה. ענן התחת דמרן כזינן. בתא שפולג גלימי דמרן כזינן. מי כל זה כמה? כמות מחמיר נגד מרן ביוסף חיים. בורר, למשל, במין אחד. מרן דעתו להתיר, הוא מחמיר כמו התורי זהר. אני מדוגמה, כמה דוגמאות. אז הוא בנה את היסוד שלו על פי הבן איש חי, ופי הפוסקים האלו, שהחמירו נגד מרן. למה? קיבלנו רואות מרן רק להחמיר, אבל לא להקל. מביא לזה ראיה. ספר ארץ חיים סיטון. הוא היה לפני כ-100 שנה, הוא היה גר בבתים ממול שושנים בדוד. היה גאון גדול, היה בעל זיכרון אדיר. אומרים עליו שהוא אכל את העשב הפלדור, כך אומרים עליו. העשב הזה שאוכלים אותו, היה אחד בית מרקחת ברחוב צפניה, עד היום זה קיים את מקחת הזו, היה שם אחד מגרמניה הגיע, הרוקח, והיה לו את העשב הזה. שמישהו אוכל מהעשב הזה, היה זיכרון, גם היה אחד רב של ניו יורק, לפני 50 שנה, גאון גדול. כן, היה אכל מהעשב הזה, והיה בעל זיכרון אדיר. אבל זה רק כמה שנים משפיע. אחר כך חוזר בחזרה כאחד האדם. אומרים עליו, על ארץ חיים סיטון, שהוא אכל את העשב הזה, ככה מספרים. הוא מזכן, אחר כך כן, נפטר במיטה משונה, חיכו לו להשפלל בנץ החמה, הוא לא מגיע בנץ. חיכו. אחר כך, במשך היום חיפשו אותו בכל השכונה, לא מצאו אותו. יש בור של מים מול שושנים בדוד. אחד האנשים פתח את הבור, לראות מה? ראה אותו בפנים, למטה, מסכן נפל. קם בבוקר בחושך, המכסה לא היה סגור טוב, התקפל המכסה, נפל בפנים, ככה מסכן. טוב, ארץ חיים סיטון היה בקיא מאוד, במנהגים, יש לו ספר שלם, כללים, ספר חשוב, מתחשבים בו. הוא מביא ראיה ממנו שהוא סובר שקיבלנו רואות מרן להחמיר ולא להקל. מה ראיה? הבית יוסף, בסימן קוף מם זין, מעתיק את דברי הריבש, שהוא כותב שיקלול את הספר תורה בתוך התיק, זה לא טוב. זה יכול להיקרא, מקום של התפירות, זה ייקרא, לא תעשו כן להשם הלקוחם. זה גם איסור, רק לא כבוד של ספר תורה. לכן יש להוציא את הספר תורה מהתיק, נדבר על הספרדים. אשכנזים אין להם תיק, ושזה יותר קל. כשאני מגיע אחת ספר תורה שעושים ברחבי הארץ, עם ספר תורה ספרדי קשה לי להרים את זה. ספר תורה אשכנזים, אני מרים את זה כל הזמן, זה קל יותר. אולי הספרדים עשו כמוהם, מה יש בזה? טוב, לא משנה. אומר, צריך להוציא את התיק, את הספר תורה מהתיק, ואז לגלול אותו. אבל לא בתוך התיק, זה כותב הריבש. מעתיק אותו מרן בשולחן ארוך, בית יוסף, בסימן קוף מם זין, בשולחן בית יוסף וגם בשולחן ארוך. בארץ חיים סיטון, מביא בשם ספר שאומר אמת, ויעקב ניניו, שהוא כותב, לפני הרבה שנים, אולי 200 שנה, 50 שנה, הוא כותב שהמנהג בדבר הזה, כולם נוהגים לגלול ספר תורה מתוך התיק. לא שמענו מעולם שהוציאו את הספר תורה מהתיק וגללו את זה. אלא כן צריכים לגלול מתחילה לסוף, אז אין ברירה, אז מוצאים את זה יותר מהר הולך על השולחן, מתחילה ועד סוף. אבל איפה כללי, שצריכים לגלול כמה פרשיות, גוללים את זה בתוך התיק. עושים את זה נגד מרן. עד כאן מעתיק, אותו אחד שרוצה להגיד שקיבלנו רואות מרן, רק להחמיר ולא להקל. והנה, אתה רואה, באמת, אמת ליעקב, אתה רואה גם כן מספר ארץ חיים סיטון, שהם כתבו שעושים נגד מרן. איך עושים נגד מרן? קיבלנו רואות מרן. זה גברה וחפצה, קיבלנו רואות מרן. אז איך עושים נגד מרן? אלא ודאי, קיבלנו רואות מרן רק להחמיר ולא להקל. כך הוא כותב. אני שראיתי את זה, אמרתי, אני אבדוק. כל ראיה שהוא אומר, אני אבדוק. אני לא האמנתי. הרי זה עביד לי גלוי. האדם שמשקר, צריך להחיק עדותו. נגיד משהו שאדם לא יתפסו אותך. ופה, יש לספר הזה, נפוץ לספר הזה. הוציאו את זה שם מחדש, עם כיחה יפה. רוצה, קחתי את הספר. הוא ממשיך, יש באותו שורה, ממשיך ואומר, שני טעמים, למה עושים נגד מרן. הוא העתיק את השורה, באמצע השורה הפסיק להעתיק. את ההמשך הוא לא העתיק. מה כתוב בהמשך? ואפשר שזה מנהג קדום, קודם שפרשתו הוראותיו של מרן, כמו שפירשתי בכללים, כלל A. או מרן לא עשה הרי בספר תורה שוכב, שאז זה יכול להיקרע אם גוננים אותו בפנים. אבל אם ספר תורה עומד, מרן לא עשה. אז הביא שני טעמים, למה נהגו נגד מרן בדבר הזה? כולם יודעים, מה שכתב מרן בהקדמתו. לא באתי לעקום מנהגים קדומים. מה זה נהגים קדומים? לא מה שנהגו מנהג קדום בג'רבה או במרוקו או בתימן. מנהגים קדומים פה בארץ. מנהג שהיה קדום פה בארץ, לא באתי לעקור אותו. לכן אנחנו עושים כפרות בערב כיפור נגד מרן. זה מנהג קדום. לפי הכלל הזה, גם פה אצלנו, זה מנהג קדום שגוללים ספר תורה בתוך התיק. לא חושבים שהיא מהיקרה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, מרן לא עשה אלא בספר תורה שוכב. אבל ספר תורה עומד באיזה מציאות שלא נקרא ספר תורה, ובזה מרן לא עשה. אז זה הביא שתי טעמים. הוא מעתיק, ובאמצע השורה מפסיק, כי הוא ידע שימשיך להעתיק, אז יראה שזה לא נכון. אדם שלומד תורה לשמה, שם שמיים, אז הוא לא משקר. הוא לא מסלף דברים. מה אתה רוצה להביא ראיה? אתה עומד על אנשים? אתה מביא ראיה שמרן כמה נורות מרן תלחמים ולא להקל? מאיפה? תראה, תמשיך עוד שורה, בהמשך השורה, לא שורה אחרת. בהמשך השורה תמשיך, תראה, לא כתוב ככה. אדם שלומד תורה לשמה, לא יעשה דברים כאלו. שלומדים תורה שלא לשמה, תורה לקנטר, או תורה להתגדל, או לפרוח ולנטוץ, ולאבד. שיש מטרות אחרות, אז עושים דברים כאלו. בחנוכה, הבאתי דוגמה גם כמזירו שבעה אחד גדול, שהעתיק דברי השיטות הרב חי גאון, מביל, איך עושים דבר כזה? ראש שבעה מפורסם, מעתיק רב חי גאון, מוחק שתי מינים ברב חי גאון, ועושה את החבור שלו, מציג את הפסק שלו נגד מרן. למה אתה מוחק? מביא רבן ירוחם, מוחק. מביא אריאז, מוחק. למה אתה מוחק מינים שם? אתה מתעסק עם ראשונים? אתה מתעסק עם רב חי גאון? למחוק בדברים שלהם? איפה התורה לשמה? אדם שלמד שם שמיים, תורה, לא יעשה דברים כאלו. מרן פעם עשה דברים כאלו. ובי עומר, חס ושלום, שמחק כמה מילים בכוונה, אין דבר כזה. וכאן אתה מחק כמה מילים. אחר כך הוא הביא ראיה מהזדחמת בחלק בה וכללי הפוסקים. שכתב, כשרוב הפוסקים כותבים להחמיר, מיעוט פוסקים כותבים להקל, ומרן פסק להקל בדבר הזה, כמו מיעוט פוסקים, ראוי להחמיר אם אין הפסד מרובה. הנה ראיה שעושים להחמיר נגד מרן. אמרתי בדיוק הפוך, שם ראיה לדידן. מה כתוב שם? מקום הרוב כותבים להחמיר, מיעוט כותבים להקל. איפה יש דבר כזה? מי שמכיר את בית יוסף, את השולחן ערוך, רוב הפעמים זה הפוך. מרן תופס כמו הרוב, להקל או להחמיר, לא משנה, והרמ"א תופס כמו המיעוט. בדרך כלל זה ככה, מי שרגיל בלימוד בית יוסף. אבל אם ימצא, ימצא, מקרים כאלו בודדים, שרוב הפוסקים כותבים להחמיר, ומיעוט כתבו להקל, אז אם זה לא הפסד מרובה, ראוי להחמיר. משמע ראוי להחמיר, הפסד מרובה. עליו אחי, עושים תמיד, עושים כמו דעת מרן, הפוך. רואים מכאן ראיה הפוכה, שתמיד קיבלנו ראות מרן, בין להקל, בין להחמיר. בפרט, שהאחרונים שלנו, הגדולים שלנו, כולם כותבו להדיה, שקיבלנו ראות מרן, בין להקל, בין להחמיר. אף אחד אין לו כוח, לא ולחלוק על כל הגדולים האלו. הראשון לציון, בני קרוב ל-200 שנה, רבי יוסף חזן, בעל שוט חקר לב. הוא כותב, בדף קוף פה, מי שרוצה לראות, הוא כותב, דווקא תמיד חכם בביתו, רשאי להחמיר בצנעה נגד פסק מרן. אבל דיין, הוא מורה צדק, חייב לדון ולהורות אך ורק, אפי דעת מרן, ואיננו רשאי להחמיר, להגיד להם להחמיר. חמיר תבוא על הברכה, גם את זה לא יכול להגיד להם. יורה להם את ההלכה כפי הדין דווקא. זה כותב הגאון החקר לב, שכינו אותו בזמנו, שהגעת אריה של הספרדים. כך היה חריף, כך היה אדם גדול. היה לפני 300 שנה, רבי שלמה לניאדו, בעל שוט, הוא מרבני הרם צבא, בעל שוט, בית דינו של שלמה. הוא כותב, גם כן, קיבלנו הוראות מרן, בין להחמיר, בין להקל. הראשון לציון, רבי ישראל יעקב אלגזי, לפני 250 שנה, יש לו 300 שנה, כבר היה. הוא כותב בספר שלו שמחת יום טוב, אומר, פה עיר הקודש ירושלים, וגלילותיה, אתרד ימרנו, ואנו נהגים לפסוק בכל הוראותיו, בין להקל, בין להחמיר, וחלילה להורות נגד מרן להחמיר. נו, מי יותר גדול? אותו אחד שכתב את החידוש הזה שלו, או רבי שלמה לניאדו, רבי יעקב אלגזי. הראשון לציון, רבי מרדכי יוסף מיוחס. הוא היה בן דורו של מרן החידה. הוא כותב בסימן ספרו שער המים, בסימן ט', ממרן נשמח מ-200 רבנים, והסכימו על כל פסקיו. קיבלנו, דידן פסקינה כדעת מרן, בין להקל, בין להחמיר. הנה, מפורש כותב, שקיבלנו אותו מרן, בין להקל, בין להחמיר. היה גאון רבי שאול ישועה אביטבול, הוא נולד לפני כמעט 300 שנה במרוקו, הם גדולי רבני מרוקו. יש לו ספר אבני שיש, עכשיו זה יצא מחדש הספר הזה, ספר יפה מאוד, בחלק ב'. הוא כותב, ענן בדידן במרוקו, קיבלנו הוראות מרן בכל דיני התורה, בין להקל, בין להחמיר. הוא לא היה בארץ ישראל, הוא היה במרוקו. הוא כותב מפורש, בין להקל, בין להחמיר. הגאון רבי אברהם אנטבי, יש לו שוט מור ועלות, גדולי רבני חלב. גם כן כותב ככה, לפני 250 שנה הוא היה. רבי חיים פלאצ'י, לפני 150-160 שנה, יש לו שוט חקקי לב. יש לו ספר גנזי חיים לפי א' ב', מערכות מערכות. פעמיים החוזר הזה. קיבלנו לראות מרן, בין להקל, בין להחמיר. תראו כמה גדולי עולם יש לנו, שכולם קודם בין להקל, בין להחמיר. אז מה אתה עושה? מחדש? עכשיו רבי יוסף חיים והחידה, הם היו חסדאים אליו. נמדו קבלה והחמירו. החידה שהחמיר נגד מרן, בעינים של קבלה, את חברה כמה פעמים, שכל זה יחמיר לעצמו. אבל שהוא היה מורה לרבים, היה מורה דווקא כדועת מרן. לא הורה להם להחמיר. למרות שהוא כתב בספרו שיש פנים להחמיר, זה מי שקורא את זה, תלמידי חכמים, שיחמירו. אבל לציבור הרחב היה מורה להם כדעת מרן, גם אחידה. נכון, אבי יוסף חיים, בבן איש חי, עקף חיים, סופר, הם הרבה פעמים מתו להחמיר נגד מרן. אבל כנגדם, עומדים לך גדולי עולם, עם כל הכבוד לבן איש חי, כל הכבוד לקף החיים, שיהיו גדולי עולם. אבל כנראה שכל גדולי עולם שאמרתי לפני כן, כל הראשונים בציון שהזכרתי לפני כן, רבי אברהם אנטבי, בחיים פלאצ'י, ארץ חיים סיטון, שדה חמד, כל הגדולים כולם אמרו שקיבלנו רואות מרן, בין להקם, בין להחמיר. ודרך אגב, בספר אור לציון, הוא כותב שם, שדבר הזה שהוא ראה באיזה בית כנסיות, שגוללים ספר תורה בתוך התיק, זה נגד מרן. את המנהג צריך לשנות את המנהג הזה. צריך להוציא את הספר תורה מהתיק ולגלול. ככה הביאו בשמו באור לציון חלק ב'. אני לא מבין, הוא לא ראה את ארץ חיים סיטון. אדם כותב הלכה, הוא רואה מנהג לא ככה. הרי המנהג מה? גוללים ספר תורה בתוך התיק. אתה רואה שככה נהגים לא נהגים ככה. את תחקור תראה בספרי המנהגים. זה לא צריך לחפש בשוטים. ספרי המנהגים, ארץ חיים סיטון, ספרי המנהגים. שם כתוב מפורש, או מנהג קדום, או שמרן לא עשה, ספר תורה שוכב. לכן מה שכתב באור לציון חלק ב', הר המחילה מקוות תורתו, זה לא נכון, לא לדינה. ככה המנהג, גוללים ספר תורה, כמה פרשיות, גוללים את זה בתוך התיק, לא צריכים, לא חייבים להוציא את זה מתוך התיק, כמו שאמרתי. טוב, אני חוזר בחזרה. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, בין להקן בין להחמיר. לכן, מי שקיבל עליו שבת, רוצה להגיד לחברו שיעשה מלאכה בשבילו, מותר. אומנם, חי פלאצ'י כתב להחמיר, הרב העיר עליו ויביא עומר, כמו שאמרתי עכשיו, למה להחמיר? למה ראוי להחמיר? קיבלנו הוראות מרן, בשביל מה להחמיר? לכן, עיקר הדין, זה מותר. יש אבל, לכאורה, לעיין בזה. נגיד, האישה קיבלה עליה שבת. היא עומדת לבעלה, תדיק את הגז. צוחף צריכה ודבר דבר. שלא יהיה לך דיבור של חול בשבת. יש עכשיו שבת גמורה. איך תגיד, תדיק את החשמל, תדיק את הבוילר, תחבא את הבוילר? איך דבר כזה תגיד? לדיבור חול בשבת. יש כיוצא בזה לגבי אמירה לגוי שיבות. השס מלא. אמירה לגוי דרבנן. יש מחילתה שמשמע אולי שזה דאורייתא, זה מחילתה. אולי. אבל התלמוד שלנו מלא. אמירה לגוי שיבות. רש"י בעבודה זרה. בדף ט"ו עמוד א'. הוא כותב, מה הטעם שאסור לישראל להגיד לגוי תעשה מלאכה בשבילי בשבת? מצוחף צריכה ודבר דבר פסוק בשעיה. אז הוא אוסר להגיד לגוי, תדליק את החשמל בשבת. כאן האישה הזו קיבלה עליה שבת. זה שבת גמורה אצלה, נכון? אז איך תגיד לבעלה, תחבא את הבוילר, תדליק את הגז, איך דבר כזה? אחרי דיבור חול בשבת, קושיה חזקה. יש כמה אחרונים שיקשו את הקושיה הזו בלפלו. איך לא פתחו את הרשב"א בפנים? הרשב"א בפנים שואל את השאלה הזו, באותו מקום שהוא כתב, שמי שקיבל שבת יכול להגיד לחברו שיעשה מלאכה, הוא משלה את הקושיה הזו. ומביאים כאן צוחה צריכה בדבר דבר, למה? שלא אסרו חכמים בדבר דבר, אלא בדבר השווה לכל. דבר שאסור לכל. אבל דבר שלאחרים זה מותר, לא אסרו דבר דבר. כאן, בשביל השני, בעלה הוא לא קיבל שבת, שלא זה מותר, אין כאן איסור בדבר דבר. יסו בדבר דבר שייך, שזה שייך לכל. זה תירוץ של הרשב"א. יש לנו עוד קושיה. לכאורה, שלוחו של אדם כמותו. בפרק ב' לקידושין, הגמרא למדה את זה בפסוקים, כתרים וגם אתם מתרומה. אדם שהוא שולח שליח, שלוחו של אדם כמותו. אז לכאורה פה אצלנו, איך היא אומרת לבעלה, תכבה את הגז, תדליק את הגז, כל מיני מלאכות שהם דאורייתא או דרבנן, דברים שזה אסור, אז זה שליחות. הוא עושה את זה בשבילה, הוא עושה את זה. אז אם שליחות של הכימותו, צריך לכאורה לאסור. גם זה קושה שהקשו את האחרונים. רשי, בשבת קוף נון וב, הוא כותב טעם, למה אסור להגיד לגוי שעשה מלאכה? כותב, יש שליחות לגוי לחומרה. שליחות אין לגוי. מי שיגיד לגוי, לך תקבל קידושין בשבילי, תקבל גט, כל מיני דברים כאלו, או תפריש תרומה, זה לא מועיל. כן, תרימו גם אתם. מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. זה הלכה ידועה. אבל לחומרה, יש שליחות לגוי. כשאני אומר לגוי, תדליק את החשמל בשבת, זה מזדחס אליי, כי אני ציוויתי אותו, הוא שליח שלי. יש שליחות לגוי לחומרה, להחמיר. אז זה רגע פה אצלנו. ברגע שהיא קיבלה עליה שבת, איך תגיד לבעלה תדליק את החשמל? יש שליחות לגוי לחומרה. צריך לתרץ. אדם שקיבל שבת, הוא קיבל שבת, משהו נוגע אליו. האישה קיבלה שבת, משהו נוגע לגופו, אני עכשיו לא יעבור על בורר, לא יעבור על בישול, על חשמל, קיבל שבת. לא קיבל שבת ביחס להגיד לאחרים שיעשה מלאכות בשבילו. לכן אפילו יש שליחות, אבל לא אני בעצמי עושה. נכון, שליחות מתייחס אליי, ולא אני בעצמי עושה. אנחנו עומדים דעתו של האדם שקיבל שבת, שרק גופו שלא יעשה מלאכה, זה קבל שבת. ככה הסבירו האחרונים. זה קצת לומדש, התירוץ הזה, אבל לא לומדש אמיתי, זה לא לומדש קבץ. זה לא לומדש אמיתי, שכל מה שקיבל שבת עליו, מראש הוא קיבל שבת, מה שתלוי בגופי. מה ששליח עושה בשבילי, בזה לא קיבלתי שבת. יש רבי קיבייגר, מסתפק בשאלה יפה. יש מושב זקנים, הוא לא אומר את זה, אני אסביר את זה יותר, מה שנוגע זמננו. מושב זקנים, כולם הולכים לישון מוקדם. אנשים זקנים. באים היום בארבע, ארבע ורבע, יאללה, תעשו קידוש, תאכלו ארוחת ערב מהר, ומשכימים אותם לישון. זקנים בגיל 90, 80, אבל עם שכל, לא סנילים. מי שצריך לקדש להם, אף אחד מהם לא יכול לקדש. לקדש, לשתות יין, רביעית יין, לא יכולים, לא מסוגלים, זקנים. רוצים לקרוא לזה מישהו, בארבע ורבע, בוא, תעשה לנו קידוש. רגע, השקיעה בחמש. אני לא פלטתי מנחה קודם כל. דבר שאני לא רוצה לקבל שבת. איך אני אעשה קידוש? ברוך אתה השם, מקדש השבת? מה קדש השבת? אצלי זה יכול גמור. אבל הצד שני הוא עושה את זה בשביל הזקנים הוא עושה את זה. לא בשביל עצמו עושה את זה. הוא מוציא אותה בידי חובה. יכול או לא יכול. בקיבייגר, שעה בצעי חיון. מסתפק בדבר. הוא רוצה להביא ראיה מירושלמי, מהמגילה, שם בדף יוטט, אצלנו זה דף יוטט בבבלי. שם שכתוב בירושלמי, בן עיר לא יכול לקרוא מגילת אסתר לבן קרח. הוא גר בתל אביב. הוא נמצא פה בליל י"ד. השנה הפורים יוצא חמישי ושישי. ירושלים זה שישי. הוא גר בבני ברק, גר בתל אביב, גר במקום שקוראים בי"ד. מקום כזה, לא מקום של ספקות. זה לא אמרתי יפו, חברון, באר שבע, טבריה, לא אמרתי את הדמות האלו. גר בתל אביב, שם בטוח שקוראים בי"ד, או בני ברק שקוראים בי"ד. ככה המנהג, אם כי החזון איש החמיר בזה, אבל המנהג פשוט קוראים בי"ד. הוא גר בבני ברק. הוא בא לפה בליל חמישי, רוצה לקרוא מגילה באיזה כסת הגדול בירושלים. הוא חוזר, בעשר בלילה, תשע בלילה, חוזר לשם לבית שלו, בבני ברק. הוא לא יכול לקרוא מגילה. הוא לא בר חיובה. החיוב שלו לא מתחיל המקרה הפוך. הוא כאן עכשיו בירושלים, בליל שישי, לא ליל חמישי. הדוגמה שאמרתי לא נכונה, עוד הפעם אני חוזר. הוא גר בבני ברק, הוא קרא את המגילה בבני ברק. הוא מגיע עכשיו לירושלים בליל שישי. הוא רוצה לקרוא את המגילה בליל שישי לכנסת הגדול. הוא לא יכול. או הפוך, אחד שגר בירושלים, ירושלמי, רוצה לבוא בכנסת הגדול לתל אביב ולקרוא מגילה בתל אביב. אני סיפרתי פעם, כשמרן נבחר לרב ראשי לתל אביב, אז היו מביאים איזה בחור אחד טוב בישיבת פורת יוסף, שהיה לו קול נעים, והיה קורא להם את המגילה. רק כשהרב בא שם בכנסת הגדול לאוהל מועד, אז הוא שאל אותם, אמרו, זה קורא לנו טוב, פלוני, אבל לא הוא מפורת יוסף. כן, הוא קורא לנו וחוזר. מה חוזר? הוא ירושלמי, הוא חיה בתדוו, הוא חוזר היום בלילה, הוא לא יהיה פה בעמוד השחר, אז זה אפילו לא פרוס בין ימו. מה פתאום? תנו לו מלון, שישן פה בתל אביב, מלון, ואז יהיה פה בעמוד השחר, יהיה פרוס בין ימו, נקרא פרוס, ויכול צריכים את החובה. אבל הרב, זה עולה כסף. מה יותר כסף שווה? המלון הזה או שאני נביא לחזן אחר להביא לכם? תעשו חשבון שלכם, תעשו. אז שילמו לו, נתנו לו מלון, נתנו לו שיקרא. אדם שובה חיובה יכול להוציא את החיים מדי חובה. אומר רבי קיביגר, גם פה אצלנו, ברגע שאדם הזה באבא ורבא עדיין לא קיבל עליו שבת, איך יכול לעשות קידוש לזקנים, משה לזקנים? הוא לא בא חיובה, זה בדיוק כמו ירושלמי שקורה בתל אביב, או תל אביב שקורה בירושלים, זה דוגמאות שאמרתי, שלא יכול להוציא את החובה, ינסק להלכה, הירושלמי הזה, אז איך אפשר להוציא את החובה? אבל הוא מסתפק, שבת צריך עיון. הוא לא כתב את הראייה הזו בצורה ראייה ברורה, כי היה אצלו בראש כנראה ספקות אם זו ראייה נכונה או לא ראייה נכונה. האמת, אנחנו נתבונן, יש מקום לדחות את הראייה של רבי קיביגר. אולי לכן הוא כתב צריך עיון. בן יודלת שרוצה לקרוא לנו, הוא יכול להישאר פה בירושלים, להיות פה מיום חמישי בעמוד השחר, כולל יום שישי בעמוד השחר, ואז יהיה חייב לקרוא בתדבר. חי גבנה, הוא בידו ככה לעשות, או בן תדבר ירושלמי שרוצה לקרוא בתל אביב, בידו לקרוא, בידו להיות חייב, זה בידו להיות חייב, אבל עכשיו שום פנים ואופן, הוא עכשיו בכלל לא חייב, אם הוא לא רוצה להישאר פה בעמוד השחר, ברור שהוא נוסע בעשר, אין לו שום צד של חיוב, לכן הוא יכול להוציא את החובה. בקבלת שבת, בכל מצב, בידו עכשיו מקבל שבת, הוא לא רוצה, אבל אם היה רוצה, מקבל שבת עכשיו באבא ורבע, מקבל שבת. אולי זה הסברה לחילוק בין הדין הירושלמי לבין הדין של רבי. ירושלמי הוא לא רוצה לשאל לקרוא ביודלת. חוזר בחזרה לירושלים בליל תדבר, בסחב בליל יודלת. חוזר בחזרה, אז הוא בכלל לא בא חיובה. לכן הוא יכול להוציא. כאן אולי הוא קיבל שבת, בידו לא קיבל שבת. לכן רבי קיביגר נשאר בצריך עיון. יש עוד סברה להגיד. אף על פי שיצא, מוציא. מי שעשה הבדלה בבית כנסת, הוציא ידו חווה את הרבים. הוא מוציא ידו חווה את הרבים, אז גם הוא יוצא ידו חווה. לא ייתכן, פשטות, לא ייתכן שהוא לא יוצא ידו חווה ויוצא ידו חווה את אחרים. יצאו כל הציבור ידו חווה, הוא עצמו יוצא ידו חווה. מגיע אחר כך לבית לאשתו, לבנות שלו, ועושה להם הבדלה בבית. כל מנה שזה אפשרי. אף על פי שיצא מוציא. ואפילו שכתוב בשולחן ערוך, בהלכות קידוש רש"ע ג', הנמי למקשלו בקי, אבל הדבר הזה, לכתחילה, מרן כתב את זה. כדעת רוב הפוסקים, שאפילו אם הוא בקי, יכול להוציא את ידו חובה. במקום צורך, אישה קשה לה להבדיל בעצמה, לשתות יין, להדיח נשים לשתות יין. ולכן אפילו שהיא בקיאה להבדיל בעצמה. סיפרתי כמה פעמים. מרן, שהגר פה בשכונה, היה עושה הבדלה בברוכוף. היה עושה מקמים מיוחדים בהבדלה שלו. הציבור לא היה מוותר על הרב. אני זוכר בציון רז, כל היו לוחצים על הרב, הרב עושה הבדלה עם מלגינות, יפה מאוד, מושך את הלב. ואז היה חוזר לבית, חוזר בחזרה להבדיל. וכי הרבנית, עליה השלום, לא ידעה לעשות הבדלה לבד? לא ידע שידע. היא הייתה קורה בשבת, קודם זוכרת רבנית, הייתה קורה בשבת, כל הצילים הייתה קורה בשבת. אז לא יכולה לעשות הבדלה לבד? כתב הרב בשולחן ערוך ברש"ע ג', והוא שהוא לא בקי. אבל אם בקי, לא יכול להוציא את ידו חובה. הרב אומר, אף על פי שיצא מוציא, גם בבקי. קודם כל, אולי קשה לה להבדיל בעצמה, יכולה להתבלבל במילים, טוב, תיקח סידור, זה לא תירוץ, קשה לה לשתות יין. ועוד, מה שמרן כתב את זה, לכתחילה מרן כתב את זה. כך כתבו כמה אחרונים, בדעת מרן. כי רוב הראשונים סוברים, אף על פי שיצא מוציא ראש שנה כ"ח, זה תמיד נאמר, בין בבקי, בין לא בקי. לכתחילה מרן אמר כך. כל צורך, כל קטן, כלשהו, עושים. ולכן הרב מראי היה חוזר בחזרה גם במגילת אסתר. טוב, מגילת אסתר זה אולי נקרא בגדול שלא יודע. אישה יכולה לקרוא מגילת אסתר, יודעת לקרוא מגילת אסתר, כל ההקפדה שלה לא לטעות. המן נופל על המיטה, נפל על המיטה, מרדכי יושב, מרדכי ישב. לכן זה נקרא כאילו לא יודע. אבל מראי היה עושה ככה, היה קורא את המגילה בבית כנסת, מברך שלוש ברכות, חוזר בחזרה לקרוא לאנשים, שוב פעם מברך שלוש ברכות, כולל ברכת שחיינו, מוציא אותם בידי חובה. ככה היה עושה גם כן, בהבדלה, כמו שאמרתי. אף על פי שיצא מוציא, חורה גם פה אצלנו. הרי אדם שיצא ידי חובה, הוא כבר לא מחויב, די, גמרנו. הוא כבר עשה הבדלה, אבל הוא בא חיובה. הוא לא מחויב, עכשיו במצווה הוא בא חיובה. אדם שלא רוצה לקבל שבת בעוד יום, בא ועושה קידוש למושב זקנים בארבע ורבע. הוא נקרא בר חיובה, הוא נקרא. מה זה גרע מי שיצא מוציא? מה לי אם יצא מוציא, מה לי שלא רוצה לצאת? סוף סוף הוא בר חיובה, האדם הזה. הסברה הזו, כך כותב הגאון הרב אליעזר יהודה ונדיבר, פשוט ציצי לעזר, בחלק י"ב. הוא מביא את הרבי קיביגר הזה שמסתפק, הוא דעתו, מי שיצא מוציא, ולכן אומר, הנה חנמי יוכל, יכול להבדיל בשבילהם, לקדש בשבילהם. אני יכול להגיד לחברו, מאמין שיעשה מלאכה בשבילו, פה זה עוד טעם. עכשיו אמרתי לכם שני טעמים, בית יוסף, בית חדש, יש עוד נקודה. הוא יכול לעשות התרה, אישה שקיבלה עליה שבת, בבא ורבע, קיבלה עליה שבת, פתאום זכרה שצריכה לעשות את הדגים, ובעלה לא יודע לעשות דגים. מלא השם כמה מלמד תורה, מה יש לו עסק במטבח? פעם הרן הגיע לאיזה מישהו מהמקורבים, וראה אותו עושה תיבה כזו של האמבטיה, עם ראי, פטיש, כן? הרב צועק עליו, אני ראיתי שהרב צעק עליו, מה אתה עושה לשעות טבע? שתלמד. מה אתה בטלן? תביא איזה נגעת שלנו מהשקל שיעשה לך את זה. לא חבל על מה שלך שתעשה טבע, שב תלמד. זאת אומרת, המבט של הרב, איך כל דבר, שבת ללמוד. טוב, הבעל לא יודע לבשל. אבל שם ישם את, דגים לא עשיתי בשבת. פי הקבלה, טוב לאכול דגים, בכל סעודה וסעודה וסעודות שבת. וכך מרן היה נוהג. בכל סעודה, בבוקר, בליל שבת, בצד שישית, אוכל דגים. היא נזכרה, לא עושה דגים. אבל היא קיבלה שבת, או ברבע. מה היא תעשה? תבוא לבעלה, תשמע, תעשה לי התרת נדרים. האם אפשר שיעשה התרה או לא? קבלת שבת, זה מדין נדר? אם זה מדין נדר, היא נכנה ממועל התרת נדרים. או תבוא לחכם, יש לה איזה אברך, גר לידה, תעשה לי התרת נדרים, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, תעשה התרה וזה יהיה מותר. זה מדין נדר? או זה דין אחר, זה דין תוספת שבת, חייבת עצמה מחלון הקודש. זה מחלוקת. המגן אברהם כותב, מי שקיבל עליו שבת, שיכול להגיד לאחרים שעשה מלאכה, מקילים בזה, הוא כותב בסוף, ואי אפשר לו להישאל על קבלת שבת. זאת אומרת, זה לא מדין נדר, הוא קיבל שבת, גמרנו, אינו, לא יכול להישאל. לכן, יגיד לאחרים, הוא בעצמו לא יכול לעשות. זה מגן אברהם. אורך השולחן תמה, מלא שמענו מעולם, שמישהו שיקבל שבת, יבוא לאיזה חכם, או ישאל לבעלה, תעשה כאן התרה, התרה נדרים. שמענו מעולם. גם כן, הגאון מליסה, בספרו מקור חיים, גם כותב, אי אפשר לשאל על קבלת שבת. זה לא, לא שייך לנדר. גם הגאון הרב משה פיינשטיין, נשאל שאלה כזו, מי שקיבל עליו שבת, ואחר כך רוצה את זה מלאכה לעשות, דבר דחוף, אומר, לא מועיל התרת נדרים. אם יש שם חכם שעשה לו התרת נדרים, לא מועיל שעשה התרת נדרים. זה לא מדין, אפילו אם יש, תחה, אפילו אם יש, לא מועיל. אולם, החלה מכבודו של הגאון משה פיינשטיין, להקת אחרונים כתבו לא כמו המגן אברהם. נכון, המגן אברהם זה גדול האחרונים, אבל זה לא נעל נדלת בפנינו. יש אחרונים אחרים. העלייה הרבה, הפרי מגדים, גדולי העולם, הם כותבים שקבלת שבת זה מדין נדר, ויעשות התרה על קבלת שבת. מותרים לכם, מותרים לכם, התרה. כך פוסק גם כן בשואל ומשיב, הרב נטנזון. כך פוסק גם כן פתחי תשובה. כך פוסק הגאון החתם סופר. כך כותב הגאון רבי יוסף חיים בספרו תורה לשמה. גם בספר החיים להגאון רבי שלמה קלוגר, גם כן כותב ככה. יש בישות בצל החוכמה, הרב שטרן, אחיו של ספר באר משה. הוא היה מעיין גדול מאוד בצל החוכמה, הוא היה גדול בתורה מבאר משה. שניהם היו תמדי חכמים, והוא היה גדול ממנו. הוא נשאל, אדם שקיבל עליו שבת, 4:30, 25, רבע שעה לפני השקיעה, קיבל עליו שבת. לבש לו חליפה, תעניבה, וקיבל שבת. פתאום בא מישהו, זה אחד הפועלים שלו, יש איזו עסקה גדולה מאוד, תרוויח כמה אלפי דולרים, תרוויח, אתה צריך לחתום על העסקה. אבל קיבלתי שבת. שאל בזה בצל החוכמה. מביא את המגן אברהם, מה שייך להישאל על קבלת שבת? מה שייך לזה התרת נדרים? הוא פוסק שעשיתי את העסקה. הוא לא יחתום. מה היה דין תורה? יכל לתבוע את הרב בצל החוכמה, למה ככה פסקת לי? אתה לא יודע כל החורים שחולקים? אלי הרבה, פרי מגדים, שואל נמשי, פתחי תשובה, חתם סופר, תורה נשמע, שלמה קלוגר. לפי דעתם, אתה עושה לי התרה, ואני יכול לחתום על הדבר הזה. הוא פסק לו כמו המגן אברהם, וגרם לו הפסד, גרם לו. מה שכתוב בצל החוכמה, בגלל זה, זה כאילו הוא נותן שם מוסר, את האדם להקריב את עצמו בכל מאודיך, מה זה קשור בכל מאודיך? אם יש לך את הספרה של הפרי מגדים, לפני 300 שנה, ושלמה קלוגר, וכל מה שהזכרתי עכשיו ביוסף חיים, בתורה לשמה, שזה מדין נדר, אז מועיל התרה, למה אתה פוסק ככה? הזכרתי, שראיתי את זה, הזכרתי מה שאמר האברך הזה בבאר שבע. הוא לא יכול ללמוד ספרים אחרים. צודק, מעמד בצל החוכמה, אולי נעלה מנוף, הוא יודע כל הפוסקים האלו. אתה רואה את זה, רק רבי עומר, אתה רואה את זה. אתה חתם סופר, ואת רבי קבגר, ופתחי תשובה, וכל מה שאמרתי עכשיו, אתה רואה את זה רבי עומר. לכן, להלכה למעשה, מועיל התרת נדרים על קבלת שבת. יש בשו"ת אוהלי יעקב, הוא דן אמריקש, רבי יעקב קסטרו, הוא היה תלמיד של מרן הבית יוסף, 400 וכמה שנים. הוא דן, נושא דומה לזה. אדם שיש פה אחד מחוץ לארץ, נמצא כאן, ועושה יום טוב שיש גלויות. בישרוחה, גם תראו את זה גם כן יום טוב. אבל הוא רוצה שיעשה לו כוס קפה. אין, זה לא שבת, אצלנו זה סוחג. צריך להליג את הגז, או מחם של זה. תושב ארץ ישראל, אצלי זה סוחג. שאני אעשה מלאכה, לתושב חוץ לארץ. או מקרה הפוך. תושב ארץ ישראל, נסע לכמה זמן, לחוץ לארץ. הוא נסע ביתר. יש נושאים באיסור, זה אסור. לא יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא לסע אישה, או פרנסה, או ללמוד תורה. כשאין הורה ולמוד תורה פה בארץ, יסע שם, אני יודע אם יש שם, אבל זה מקרה כזה. וכן, לסע אישה, לא מצא פה אישה, הוא אבק זקן, ב-30, מתפנק. אולי שם נמצא משהו, מותר. או פרנסה, נסע פה בארץ כמה דברים, ולא צריך פרנסה. אולי שם מצאים לו איזה משרה, יש פרנסה, מותר. עליו אחי, לא יוצאים. או להרביץ תורה, או לאסוף כסף לישיבות, שלוחי הישיבות הקדושות, מוסדות של צדקה, מותר לצאת. הרב ווזנר הוא מקל, ודאי מוצא לראות את פלאי הבריאה. הוא הולך לראות את פעלי ניאגרה, אני יודע מה, כל מיני מקומות, את הקבר של המהר"ל מפראג, את הסולם שהגולם מפראג היה מטפס, כל זה, רוצה לראות את כל זה לראות. הוא כותב שאי אפשר. איך הוא מקל בזה, השבט הלוי. מרן לא היה מסכים לזה. כשהיינו נוסעים לחוץ לארץ, מדי רב הימת, עשו לפי ההלכה. סיפרתי כמה פעמים את הסיפור הזה, אולי לא שמעו כולם, לפני הרבה שנים, 35 שנה, 40 שנה, הרבה שנים. נסעתי עם מרן למקסיקו. הצטרפתי אליו, הרב קורא לי בית הטיסה. איפה אתה הולך? אתה אומר, בא איתך למקסיקו. בשביל מה אתה בא? נסע אישה, ללמוד תורה, לפרנסה, לא צריך לא זה, לא זה ולא זה. בשביל מה אתה נוסע? אסור, זה דרך צריך את הארץ. באמת? אז מה אני אעשה עכשיו? קפוץ למטוס? מה אני אעשה? מה אין לך ברירה? אתה מגיע עכשיו למקסיקו, תיתן להם אישור לאברכים. אני אתן אישור לאברכים, הייתי צעיר לימים, צריך ביטחון, אנחנו לא אשכנזים, צריך ביטחון לתת שיעור לבניך, בצורה ככה להגיד לאברכים, ככה להגיד להם שיעור. לא, חדש, סירפתי. טוב, הלכתי. כמה שעות הטיסה הזו. הייתי בטוח, הרב ינחת, ישכח מזה, מה שביקש. לא שכח. איך שנחתנו, ומשה סבא לקבל את פניו, תסדר לו שיום, מה בא לפה? זה אסור לבוא לחוץ לארץ. תסדר לו שיום מחר, כן, שמעת? יום שישי. לא היה לי ברירה, אז אמרתי שיום. אם לא כן, איך אתה נוסע לחוץ לארץ? מה אתה עושה? עושים כנס רבנים, בכל מיני מקומות. עושים כנס רבנים באילת. נו מה זה? אילת זה חוץ לארץ, אילת. זה לא ארץ ישראל. גם לגבי שביעי, תותות לא בארץ, זה מערבה הדרומית ואילך, זה חוץ לארץ. אז איך אתה נוסע? אז הם מתרצים, הולכים ללמד תורה. למי אתם לומדים תורה? לרבנים ביניכם? כולכם גרים בעכו, בעפולה, גם לא גרים באילת. מי אתם לומדים תורה? אם הולכים לעיר לתת שיעור, מוצא שבת, יום שישי אחרי צהריים, הולכים לבני העיר, זכות הרבים, להפיץ תורה, זה מותר. עליו אחי, אסור. טוב, אדם נסע ביתר לחוץ לארץ. היה שם, נגיד, חודש. חודש החגים, יכול לסוף הרבה כסף, היה שם. בישרוח חג, אצלהם זה נתן של גלויות. יום טוב אצלהם. אצלנו, זה יכול. הוא אצלו, הוא דעתו לחזור לארץ ישראל. אצלו זה חול רגיל. הוא עושה מלאכה בצנעה. הוא מניח תפילין בבית שלו. מפלא תפילה של חול. יכול ללכת להתפלל בבית כנסת. ספר תורה מעלים אותו, יכול לעלות, כן. אבל להתפלל תפילה של יום טוב, לעשות קידוש, לא. אצלו זה חול גמור. רק עושה מלאכה בצנעה. זה מחלוקת. האם מותר לעשות מלאכה בצנעה? שם, בחוץ לארץ או לא? דעת מרן הבית יוסף, ודעת המבית, שניהם, שמותר לעשות מלאכה בצנעה בחוץ לארץ. מה זה בצנעה? מדליק את החשמל, מכבה את החשמל, מדליק את הגז, מי רואה אותו? בחוץ מי שרואה אותו, עכשיו זה שעון שבת, אולי מדלק נכבה, בפדה שזה שהוא מדליק את זה. מלאכה בפרסיה, שם לא יעשה. אני אמר לזכותו של נשיא המדינה הקודם, שמעון פרס, הזמינו אותו פעם איזה כנס בינלאומי, והיה צריך לנחות בחוץ לארץ, בישרוח חג שלנו, ושם זה נתון שיש גלויות. כאשר עליי הנשיא, שואל אותי, כבוד הרב, אתה יכול להתיר לי שאני נחת שם? הוא בידע, שהוא שאל, הוא לא שאל סתם. הרב, אני לא אצא בשדה התעופה. אני אשב בשדה התעופה עד הלילה שזה מוצא נתון שיש גלויות. הרב יכול להתיר לי? זה בלתי אפשרי, כל העולם ידע מזה שכשהוא נחת ככה. איך אפשר? אמרתי לו, לא. מה הבא, אני אבטל את הנסיעה? לא תבטל, תדחה את זה. מי אפשר? זה בלילה, זה היה כינוס, איך אני יכול להספיק להגיע? אמרת, אתה שואל אותי את ההלכה? זה ההלכה. יאמר לזכותו, הוא שמע בקולי, ולא רק זה, הוא טיפן לשם, ותחו את כל הכנס ב-24 שעות, בשביל הנשיא שיוכל לבוא, זה הקדוש השם. אני אמרתי, הוא לא יכול לשבת בשדה התעופה. קודם אותה הוא נחת, זה נשיא מדינה, זה לא איזה אדם פרטי.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. מרן הגאון הרב ניסים קרליץ פונה ערב למרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק בשל זיהום שהתפשט בגופו. משפחתו של מרן מבקשים מהציבור להרבות בתפילה.